הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי את זין בחשבן תפשין עין וב, מסכת סוטה, דף ג' למאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אתמול התחלנו ללמוד מסכת חדשה, מסכת סוטה, מסכת בת ממתת דפים, שאת סיומה נחגוג בסייעת הדשמיה ביום האחרון של חג החנוכה הבא עלינו לטובה, בית בתיבת תשעין וב, חת דחנוכה. זאת חנוכה. באותו יום נחגוג בסייעתא דשמיא את סיום מסכת סוטה. אמרנו סיום, אז נודיע את ההודעה המשמחת הבאה. שלשום חגגנו פעם ראשונה את סיום מסכת נזיר בבוקרו של יום כאן ברדיו קול חי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא ברדיו קול חי, אנחנו חוגגים פעמיים באהבה סיומי מסכתות, ונחגוג פעם שנייה בשמחה ובטוב לבב את שמחת התורה, חגיגת סיום מסכת נזיר הערב, יום חמישי ט"ז בחשוון תשע"ו, כאן באולפני רדיו קול חי, בשעה 20:00, סיום מסכת נזיר. גדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. ובפרשת ויצא, בעוד 3 שבועות בעזרת השם יתברך, אנחנו נתכנס לשבת הוקרה והערכה ללומדי הדף היומי במלון ציפורי בכפר אשר בקיבוץ חפץ חיים, כדי לחזק ולהתחזק בלימוד התורה, כדי להוקיר וליקר את לומדי התורה המתמידים בלימוד התורה דף גמרא בכל יום. נשבות בפרשת ויצא ט' בכסלו תשע"ו בקיבוץ חפץ חיים, יחד עם לומדי הדף היומי, יחד עם משפחותיהם, יחד עם בנות זוגם המחזקות ומעודדות את בעליהם לעשות את הדבר הכי חשוב בחיים, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. שבת בעזרת השם מושקעת לתפארה ברוחניות ובגשמיות, בשיר ותודה מפי החזן בעל התפילה והזמר המופלא רבי מירות, הרצאות ושיעורי הדף היומי לאורך השבת, ובמוצאי שבת מלווה מלכה עם זיץ חגיגי ושמח לכבוד התורה ולומדיה. הנה מספר הטלפון שם אפשר להירשם, לא יודע עוד כמה מקום נותר, אבל ודאי כדאי להזדרז. 08-85-93-888 וגדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלי ולא יאהב אותי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר הוא פרק השינון והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את הדף הראשון של מסכתנו החדשה, מסכת סוטה. בסיום השינון והסיכום, נשיב על 6 השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות ותשובות שיעזרו ויסייעו לנו לעסוק בדברי תורתך באהבה. אמרה המשנה שפתחה את מסכת סוטה, המקנה לאשתו לרבי אליעזר מקנה לה על פי שניים ומשקה על פי עד אחד או על פי עצמו. לרבי יהושע מקנה לה על פי שניים ומשקה על פי שניים, דהיינו, שצריכים שיהיו שני עדים שנסתרה. כיצד מקנה לה? אמר לה בפני שניים, אל תדברי עם איש פלוני ודיברה עמו, עדיין היא מותרת לביתה ומותרת לאכול בתרומה. נכנסה עמו לבית הסתר ושעתה עמו כדי תומה, אסורה לביתה, אסורה לבעלה. והיא אסורה מספק, כי שלוש פעמים נאמר בפרשה ונטמעה, אחד לאוסרה לבעלה, אחד לאוסרה לבועל, ואחד שאסורה בתרומה. והיא מת, חולצת ולא מתייבמת. אמרה הגמרא, סדר המסכתות בסדר נשים הוא כך. בתחילה שנה רבי את מסכת כתובות, וכיוון שיש בו פרק המדיר, סמך נדרים אחריו את מסכת נדרים לאחר מסכת כתובות. ואחר כך סמך נזיר, שזה דומה לנדרים, כי גם נזירות באה על ידי נדר, ומסכת נזיר נקבעה בסדר נשים, אגב מסכת סוטה, ומשום שהיא דומה לנדרים, קבעה התנה אחר נדרים. מה שלא אמרו שמסכת נזיר נקבעה אחר נדרים, כיוון שבנזיר שנו משניות של נדרי נשים והפרת הבעל, היינו משום שעדיף למימר שנשנה אגב סוטה, שנסמכו פרשיותיהן בתורה. ושנה רבי, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. שנינו במשנה דינה מקנה לאשתו, ודייקינן מזה שנאמר המקנה, שזה רק בדיעבד. מזה שלא נכתב, רבי אליעזר אומר, מקנה אדם לאשתו על פי שניים. אלא כתוב בדיעבד, אם קינה, הדין הוא כך וכך. אבל לכתחילה לא יקנה, וסובר תנא של משנתנו שאסור לקנות. בזיווג ראשון אמר רב יהודה, אמר רב, ש-40 יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. ובזיווג שני, אמר רב שמואל ברב יצחק, שכן היה אומר אשלה כשאין מזווגים לו לאדם אישה אלה לפי מעשיו. שנאמר בתהילים כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. ואמר רבא בר ברכנה, אמר רב יוחנן, שקשין לזווגן כקריאת ים סוף. שנאמר, אלוקים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות. שנינו במשנה של רבי אליעזר משקה על פי עד אחד או על פי עצמו ולרבי יהושע על פי שני עדים. טעם מחלוקתם. של רבי אליעזר צריך שני עדים רק בכינוי ולסתירה די בעד אחד. ולרבי יהושע בן בכינוי בן בסתירה צריך שני עדים. אבל אם יש עד תומה, לכולי אלמה נאמן. ואין לומר להפך שבתומה צריך שני עדים משום שאוסרה איסור עולם. כי מכל מקום עדיפה תומה מכינוי וסתירה, משום שיש רגליים לדבר שזינתה. כמו ששנינו במשנה, עד אחד אומר אני ראיתי שנתמת לא הייתה שוטה. ולומדים זאת ממה שנאמר בפסוק, ועד אין בה והיא לא נתפסה, על כוחך שכוונת הכתוב ועד לשני עדים. אמרה תורה, שני עדים אין בה אלא עד אחד, והיא לא נתפסה שלא נאנסה, היא אסורה על בעלה. ההוכחה שכוונת הכתוב ועד אין בה לשני עדים, מזה שנאמר לו יקום עד אחד באיש, מזה שפירט הכתוב את המילה אחד, זה בנה אב שבכל מקום שנאמר עד ולא נאמר אחד, הכוונה היא לשניים. אבל אין לומר שבלא הבניין אב יודעים שהכוונה לשניים, משום שאם הכוונה לאחד, אם כן כשכתבה התורה והיא לא נתפס רע, במה היא נאסרת? דעד הרבה, יש לומר שבה כתוב להשמיענו שעד אחד אינו נאמן, ורק שני עדים נאמנים. ולמרות שבממון רק שני עדים נאמנים, אי אפשר ללמוד דבר דבר מממון, כי הייתה לנו אב אמינה לומר שבסוטה יש רגליים לדבר שזינתה, שרי קינלה ונסתרה ותיאסר בעד אחד כמה שמלן שלו. שנינו במשלה שרבי יהושע אומר שצריך להשקוט אותה על פי שני עדים שנסתרה, טעמו של רבי יהושע, דכתי ועד אין בה לעניין תומה שאסורה על פי עד אחד, ודורשים בה ולא בכינוי ובסתירה. רבי אליעזר דרש רק בה ולא בכינוי, אבל סתירה הוקשה ושוותה לתומה, שגם עד אחד אוסר, דכתי ונסתרה והיא נטמעה. ולמרות שגם בכינוי זה הוקש לתומה, דכתי וקינה את אשתו והיא נטמעה, מסתבר להעמיד את הריבוי בה על כינוי ולא על סתירה, שהיא אוסרת כמו תומה, אף שהכינוי גורם לסתירה שתאסור. זהו השינון והחזרה לאשר למדנו, כדי לחתום את פרק השינון והחזרה לאשר למדנו אתמול, הלא הוא דף ב' ממסכת סוטה, נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, מדוע נסמכה פרשת סוטה לנזיר, ומדוע הוקדמה פרשת נזיר? התשובה שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, והוקדמה נזיר לסומכה לנדרים אדומה לה. שאלה שנייה, כשאמר לבעלה, אל תדברי עם פלוני ונתייחדה עמו, מה דינה לבעלה, מה דינה לתרומה? התשובה זה אינו כינוי, ומותרת האישה לבעלה ולתרומה. שאלה שלישית, האם למשנתנו יש לקנה לכתחילה ומדוע? התשובה, אין לקנה לכתחילה, משום שמביא עצמו למריבה ותשתו לניבול. שאלה רביעית, כיצד תיישב הדבר, מה שמזווגים לפי מעשיו עם מה שמכריזים קודם יצירת הולד? התשובה, הכרזה היא על זיווג ראשון, ולפי מעשיו מדובר בזיווג שני. שאלה חמישית, מהי שיטת רבי אליעזר בדין העדים בכינוי וסתירה? התשובה, למשנתנו מצריך בית עדים לכינוי ואחד לסתירה. רבי יוסי ברבי יהודה להפך. השאלה השישית והאחרונה, מה המשמעות לשון כינוי שבתורה? התשובה, לריש לקיש, דבר המטיל קינה בינה לאחרים. לרבי אימר, קינה בינה לבינו. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את פרק השינון והחזרה על אשר למדנו אתמול על עוד דף ב' ממסכת סוטה. וכעת רגע לפני שאנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, על לימוד דפינו היומי דף ג' ממסכת סוטה, אנחנו נשנה הלכות, נלמד הלכות על סדר הדף שלמדנו אתמול, במסגרת פינתנו שונה הלכות. כינוי האמור בתורה וכינה את אשתו הוא שיאמר לה בפני עדים, אל תסתרי עם פלוני. אבל אם לא כינה לה בפני עדים, אפילו אם נסתרה בפני עדים ושעתה כדי תומה עמו על דעת ערווה, מותרת שאין אוסרים על הייחוד, ויש אומרים שאם נתייחדה לשם זנות, יש להחמיר ולאוסרה. אם אמר לה בפני שניים, אל תדברי עם פלוני, אין זה כינוי. אף על פי שנסתרה עמו בעדים ושעתה כדי תומה, לא נאסרה עליו, ואינה שותה בכינוי הזה, ומותרת לבעלה. הסתירה האמורה בתורה, היינו שתסתר עם אותו האיש שאמר לה אל תסתרי עמו בפני שני עדים, ואם שעתה עמו כדי תומר, איזו אסורה על בעלת שתשתה מי אמרים, וייבדק הדבר, ובזמן שאין שם איסותה תיאסר עליו לעולם ותייצא בלא כתובה, ואפילו אם מת קודם שגרשה, הפסידה את כתובתה. אבל אם ראו המדבר את עמו, אין זו סתירה ולא נאסרת ולא שותה, אף שאמר לה אל תסתרי עמו. בא עד אחד ועיד לו שנסתרה עם אותו שכינה לה, ושעתה כדי תומה, אם הוא נאמן בעינה ודעתו סומכת עליו, יוציא וייתן כתובה, ואם לאו, מותרת לו, ויש שכתבו להקל שינה נאסרת על פי עד אחד, אף כשדעתו סומכת עליו. אם הוא בעצמו ראה שנסתרה עמו ושעתה עמו כדי תומר, איזו אסורה עליו, ויוציא וייתן כתובה, ויש מי שכתב שינה נאסרת. אין חילוק לעניין סתירה שאחר כינוי אם היה בעלה בעיר, ואם היה פתח פתוח לרשות הרבים, או שלא היו. ומכל מקום, אם היה אדם נכנס ויוצא לשם, יש שכתבו שאין זה סתירה, וכן אם היו סגורים יחד בחדר ושמעו שדיברה עם הנחשד, אין זה סתירה, שאפשר שאחרים היו עמהם בחדר. אם קינה לה על אחד והלכה ונסתרה עם שניים, אינה שותה, מפני שלא חשוב הסתר, כיוון שהיו שניים. ודווקא במקום שהקפיד שלא תתייחד עם פלוני ופלוני, סתירה עם שניים נחשב לסתירה. זהו מוריי ורבותיי, פרק שונה הלכות שלנו להיום. הנהגנו מהיום דבר חידוש, שאת שונה הלכות אנחנו לומדים בתחילת השיעור, וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע ט"ז במרחשוון תשע"ו, עיקר העניין ללימוד דפינו היומי, הלוא דף ג' ממסכת סוטה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף ב' עמוד ב', חי שורות מתחילת העמוד, מן הנקודותיים והמילים רבי יהושע אומר מקנה לה, על פי שניים. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יהושע אומר מקנה לה על פי שניים, וכן משקה אותה את האישה רק על פי שני עדים שהעידו שנסתרה, שנכנסה למקום הסתר עם אותו פלוני שבעלה כינה לה. מבררת הגמרא מה הייתה מדי רבי יהושע, מה טעמו של רבי יהושע שמצריך שני עדים לכינוי ושני עדים לסתירה. ולפני שנביא את תשובת הגמרא, לכאורה הדבר פשוט הוא שצריך שני עדים, כמו כל העדויות שבתורה, כמו שהביאה הגמרא לעיל, שלומדים בגזירה שווה דבר דבר מממון לכל דבר שבערווה. ורק לעניין עדות תומה גילתה התורה שעד אחד נאמן. אם כן, מדוע שואלת כאן הגמרא מה טעמו של רבי יהושע? וגם על תירוץ הגמרא, כפי שתכף נלמד, שמייתה התורה שלא יהיה נאמן עד אחד על כינוי וסתירה, מדוע שונה העדות הזו שאילולי המיעוט היה נאמן בעד אחד? מתרץ האחיעזר שהכינוי אינו נחשב כדבר שבערווה שהרי אינו אוסרה על בעלה, רק גורם לאיסור ערווה שיבוא אחר כך אם היא תסתר, ולכן נחשבת עדות הכינוי כעדות על איסור באלמה, והרי עד אחד נאמן באיסורים כפי שהגמרא אומרת במסכת גיטין דף ב' עמוד ב', והוא הדין בעדות על הסתירה, שהסתירה עצמה אינה אוסרתה אלא גורמת להשקותה, שמה תימצא תאורה. ועוד הסבר, ממשמעות המשנה לקמן בדף ל"א עמוד ב', משמע שכוונת הגמרא בשאלה מה הייתה, מה זה בא לשאול, מדוע לא לומדים מכינוי וסתירה בקל וחומר מתומה, שאם תומה שאוסרתה איסור עולם נאמן בעד אחד, קל וחומר לכינוי וסתירה שאינם אוסרים אותה איסור עולם, שיהיה נאמן בהם עד אחד. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור שאלה מה טעמו של רבי יהושע שמצריך שני עדים לכינוי ושני עדים לסתירה. מבארת הגמרא שמהכתוב בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ג' ועד אין בה, שממנו לומדים שעד אחד נאמן להעיד על סוטה שנטמאה, יש למעט עדות כינוי וסתירה, שכן אמר קרא, נאמר בפסוק, בא, משמע שבא כתוב למעט שדווקא בא, בתומה, נאמן עד אחד, ולא בכינוי. וכן יש למעט שדווקא בא, בתומה, נאמן עד אחד, ולא בסתירה, שבאילו אינה נאסרת עד שיעידו בה, שניים. ומבארת הגמרא את דעת רבי אליעזר שמצריך שני עדים רק לכינוי. והטעם ששינתה הגמרא מסדר המשנה והקדימה לבאר את דברי רבי יהושע קודם לדברי רבי אליעזר, כותב המנחת סוטה שזה מפני שעל רבי יהושע היה קשה גם על עדות כינוי וגם על עדות סתירה. מה שאין כן לרבי אליעזר לא היה קשה עליו מסתירה. אם כן אומרת הגמרא ורבי אליעזר אומר, בא בתומה די בעד אחד ולא בכינוי, שבכינוי צריך שני עדים ואינו דורש למעט מהמילה בא ולא בסתירה, ולכן סובר שמשקה אותה על פי עד אחד שמעיד שהאישה הזו נסתרה. מקשה הגמרא על דעתו של רבי אליעזר ואימה, אולי נאמר למעט גם בא ולא בסתירה, שגם בסתירה לא יהיה נאמן עד אחד. מתרצת הגמרא, סתירה התקש לתומה, סתירה הוקשה ושוותה לתומה, לכתיב ונסתרה והיא נטמעה, וכשם שנאמן עד אחד בתומה, כך הוא נאמן גם בסתירה, ולכן לא ניתן למעט ולדרוש בא ולא בסתירה. מקשה הגמרא, כינוי נמי התקש לתומה, הרי כינוי גם כן הושווה לתומה בהקש, לכתיב וכינה את אשתו והיא נטמעה. מדוע לנו ללמד מההקש שאף בכינוי יהיה די בעד אחד כמו בתומה? מתרצת הגמרא, המעט רחמנה בא, שרק בתומה די בעד אחד ולא בכינוי. שואלת הגמרא, ומה ראית? מה ראית להחמיר בסתירה ולדמותה לתומה שדי בה בעד אחד ולהקל בכינוי למעט מהמילה בא, שלא נאמין בו על עד אחד? ושיבה הגמרא מסתברה, מסתבר שסתירה עדיפה להחמיר בה יותר ולהאמין בה לעד אחד, שכן אף היא אוסרתה מספק על הבעל והבועל כתומה ודאית. ובגמרא לקמן בדף כוח עמוד א' זה נדרש מהפסוק, שכיוון שנסתרה הרי אסורה אף על הספק, שאיננו יודעים אם היא נטמעה או לא. מקשה הגמרא עד רבה, יש סברה לומר להפך, שכינוי עדיף להחמיר בו ולהאמין לעד אחד, שכן הוא העיקר שגרם לה שלולי הכינוי שקדם לסתירה אינה נאסרת בסתירתה. תרצת הגמרא, אף על פי כן, לא הכינוי הוא העיקר אלא הסתירה היא העיקר, שהרי אילו סתירה כינוי מעיקה, וכי הכינוי לבדו גורם לה איסור כלשהו, הרי רק הסתירה שאחריו גורמת לאוסרה, ועל כן מסתבר יותר לדמות את הסתירה לתומה. מקשה הגמרא, הרי יש לומר גם להפך, ואילו כינוי סתירה מה יעני, וכי מה מועילה הסתירה אם לא שקדם לכינוי? הלא אין האישה נאסרת בסתירתה אלא כשכינה לבעלה קודם לכן, ואם כן עדיין קשה מדוע מדמה רבי אליעזר לתומה את הסתירה יותר מכינוי. מתרצת הגמרא, אפילו האחי, סתירה עדיפה. סתירה עדיפה לדמות אותה לתומה ולהחמיר בה. מדוע? דהתחלת דתומה היא, שהתומה היא בשעת הסתירה ואין האישה באה לידי תומה אלא בסתירה. נחשבת הסתירה לתחילת מעשה התומה, אבל כן מסתבר לדמות סתירה לתומה, שכשם שנאמן עד אחד להעיד שנטמעה אותה האישה, כן הוא נאמן להעיד גם שנכנסה לבית הסתר עם אותו פלוני. אומרת הגמרא, במשנתנו שנינו שדעת רבי אליעזר היא שעל כינוי צריכים להעיד שני עדים ועל הסתירה נאמן עד אחד. מביאה הגמרא תנא סובר אחרת בדעתו של רבי אליעזר. אומרת הגמרא מתניתין משנתנו, דלא כאי תנא, לא כמו התנא המופיע עכשיו בברייתא שמביאה הגמרא. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת סוטה. רבי יוסי בר רבי יהודה אומר, משום רבי אליעזר המקנה לאשתו, דיו שיהיה מקנה לה על פי עד אחד, או אף על פי עצמו. ומשקה לה את מי סוטה, דווקא על פי שניים שראו שנסתרה. ממשיכה הברייתא ואומרת, השיבו חכמים על דבריו ואמרו, לדברי רבי יוסי בר רבי יהודה, בדעתו של רבי אליעזר, אין לה דבר סוף. כל אדם שיכעס על אשתו, יאמר שכינה לה בינו לבינה, כפי שמיד תבאר הגמרא. אבל לפני כן, יש להקשות שכיוון שנאמן אדם לומר שכינה על פי עצמו בלי עדים שראו, לשם מה צריך לומר שמועיל על פי עד אחד? הרי כיוון שהוא אומר שכינה לדיו, למה צריכים את העד? מתרץ המנחת קנאות שפעמים שמקנה לה על ידי שליח, ואם כן אין יכול להעיד על הכינוי ורק השליח יכול להיות עד אחד על הדבר. חוזרים אל הגמרא שמבררת את שיטתו של רבי יוסי בר רבי יהודה. שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי יוסי בר רבי יהודה? משיבה הגמרא שמהכתוב ועד אין בה, שממנו למעידים שעד אחד נאמן להעיד על סוטה שנטמעה, יש למעט עדות סתירה. שכן אמר קרא, בא. אומרת התורה, בא, משמע שבא כתוב למעט שדווקא בא, בתומה נאמן עד אחד, ולא בסתירה. על סתירה צריך שיעידו שני עדים. שואלת הגמרא, ואימא, אולי נאמר לדרוש את המילה בא, בתומה נאמן עד אחד ולא בכינוי? ומדוע סובר רבי יוסי ברבי יהודה שבכינוי די בעד אחד? מתרצת הגמרא כינוי איתקש לטומאה. כינוי הושבה לטומאה. דכתיב, נאמר בפרשת סוטה וכינה את אשתו והיא נטמאה, וכשם שבטומאה האמינה התורה לעד אחד, כן הוא נאמן אף על הכינוי. מקשה הגמרא סתירה נמי איתקש לטומאה, גם סתירה הוקשה ושוותה לטומאה, דכתיב ונסתירה והיא נטמאה, ואם כן גם בסתירה יש להאמין לעד אחד. מתרצת הגמרא סבר רבי יוסי ברב יהודה, ההוא, ההיקש הזה ללמד כמה שיעור סתירה, שהוא כדי טומאה הוא דעתה. ההיקש של סתירה לטומאה בא ללמדנו כמה הוא שיעור הזמן שאם נסתרה עם אותו אדם, הרי היא נאסרת לבעלה מספק עד שתשתה, והוא הזמן שראויה לבוא בו לידי טומאת ביה. והיינו כדי הערה, כאמור בגמרא לקמן בדף ד' עמוד א'. ובתורת קנאות הוא מבאר שעיקר הלימוד מהפסוק הוא, שדי שנסתרו כשיעור טומאה בלבד ולא צריך להוסיף גם את הזמן שנצרך כדי לרצותה. אבל זה פשוט לנו היה, שבפחות משיעור טומאה לא נאסרת. בוודאי גם לדעת רבי אליעזר במשנה צריך לפרש שלמעידים מההיקש את שיעור הזמן של סתירה שהוא כדי טומאה. כי השיעור הזה מוזכר בגמרא לקמן בדף ד' עמוד א', בלי שיש מי שחולק על כך. ואף כתוב שם דעת רבי אליעזר עצמו כדי לשער את השיעור הזה. אלא שהוא סובר שאף אם נאמר שמה שהקישה מה כתוב הוא כדי ללמד את שיעור הסתירה, מכל מקום מאחר שהוקשו, יש להקישם ולהשוותם גם לעניין נאמנות של עד אחד. ואילו רבי יוסי ברב יהודה סובר שאין ללמוד מההיקש אלא לעניין שיעור סתירה. ואף שאין היקש למחצה, ההסבר הוא שסבר רבי יוסי ברב יהודה שכאן כיוון שיש מיעוט מהפסוק בא למעט סתירה, לא מקישים לעניין עד אחד. מקשה עכשיו הגמרא שמה שהשיבו חכמים לדברי רבי יוסי ברב יהודה בעצם קשה גם לדברי רבי אליעזר שבמשנה. שנינו בברייתא שהשיבו חכמים על דברי רבי יוסי ברב יהודה שהבעל נאמן לומר שכינה על פי עצמו, ואמרו חכמים לדברי רבי יוסי ברב יהודה אין לדבר סוף. בערת הגמרא מה הניעו? מה כוונת חכמים שאין לדבר סוף? דזימנין דלא קני, פעמים שכלל לא כינה הבעל לאשתו, ואמר כשהוא כועס עליה, קנאי, קיניתי לה מפלוני ביני לביני. וכיוון שנאמן הבעל על הכינוי בלא עדים, יביא עדים שנסתרה עם אותו פלוני, ותעשה אשתו סוטה. שמכיוון שבאמת לא קינה לה מאותו אדם, לא נזרה האישה מלהיסתר עם אותו אדם סתירה כלשהי, ועל כן יכול הבעל בנקל להביא עדים על סתירתה. אילו תוספות הראש מבאר, שטענת חכמים היא שלדברי רבי יוסי ברב יהודה יצא לעז על המים. כיוון שאחר שתשתה האישה היא תאמר שזינתה, ואף על פי כן, לא לקטה מהמים ויצא לעז שאין המים בודקים. והאמת, שלא עררו המים מפני שלא קינה לבעלה. כדי שהמים יבדקו אותה צריך שיהיה תהליך תקין, שהבעל יקנה לה. מקשה אם כן הגמרא, ממה שהשיבו כן חכמים לרבי יוסי ברב יהודה משמע, הלמשנתנו, גם לדעת רבי אליעזר, יש לדבר סוף. ומדוע? הרי אף בזה יש לחשוש דזימנין דלא הסתתר, פעמים שלא נסתרה עם אותו פלוני, ואמר הסתתר, הבעל ישקר ויאמר שנסתרה, וכיוון שאין צריך עדים על הסתירה, אין לדבר סוף, שבעל שכינה לאשתו יכול תמיד כשהוא כועס עליה לאוסרה בעלילה. תרצת הגמרא אמר רבי יצחק ברבי יוסף, אמר רבי יוחנן, אומר רבי יצחק ברבי יוסף בשמו של רבי יוחנן, אכן כך, שאף על דברי רבי אליעזר שבמשנה יש להקשות את הקושייה הזו של חכמים, וצריך לפרש בדברי חכמים, שהשיבו והקשו אף לדברי רבי יוסי ברבי יהודה, אין לדבר סוף. ואכן הקושייה הזו גם קשה לדברי רבי אליעזר שבמשנה. מקשה הגמרא וכי אפשר לומר אף לדברי רבי יוסי ברבי יהודה, והיינו שלא מבעיה למשנתנו, כלומר שעל רבי אליעזר במשנה לא צריך לפרש שקשה כי זה פשוט שקשה עליו. והברייתא מחדשת שאף על רבי יוסי ברבי יהודה קשה את קושיית חכמים שאין לדבר סוף? הרי זה לא כך, אדרבה, להפך. למשנתנו איקה איקר, למשנתנו יש יסוד ובסיס לומר שהאישה סוטה מפני שתחילת הדברים שהוא הכינוי היה בפני עדים, ולא מתוך כעס הבעל, ואם כן פחות מסתבר לחשוש שבזה משקר הבעל מתוך כעסו לומר שנסתרה, ואילו אתם בדברי רבי יוסי ברבי יהודה, לקה עיקר, אין יסוד ובסיס בעדים, מפני שלדבריו אין צריך לקנה בפני עדים, ואנחנו לא יודעים על הכינוי אלא ממנו, מן הבעל, ואם כן יש יותר מקום לחשוש שמה הבעל משקר, שכשהוא יכעס עליה, נקל לו לומר, קינאתי לה, וימצא לה הרבה פעמים שהיא נסתרה עם אותו פלוני. תרצת הגמרא אלא, היא יתמר, אך היא יתמר. אם נאמר, כך נאמר. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, לדברי רבי יוסי ברב יהודה, ואף למשנתנו, אין לה דבר סוף. שלא רק לשיטת רבי יוסי ברב יהודה, שסובר שאין צריך כלל יסוד והתחלה בעדים, קשה הקושייה הזו שאין לה דבר סוף, אלא גם לשיטת רבי אליעזר במשנתנו קשה שיכול להעליל עליה הבעל ולומר שנסתרה, שהרי אין צריך שני עדים על הסתירה. אחרי שמצינו דעה שמועיל כינוי גם בלא ידים כלל, מביאה הגמרא הלכה העולה מכך. אמר רבי חנינא מסורא, לולי מאיניש לאיתתי לא יאמר אדם לאשתו בזמן הזה, לא תסתרי בעדי פלוני. אל תסתרי עם איש פלוני. ואתה אמו, דיל מקיימל, אנשם ההלכה היא כרבי יוסי ברבי יהודה דאמר, שהכינוי חל על פי עצמו, על פי הבעל שמקנה לאשתו גם ללא עדים, ויש לחשו שמה אשתו תעבור על דבריו, ומסתתרה היא תסתתר בפני עדים עם אותו פלוני. ולכה עידנה מי סוטה למבדקה. והרי היום אין מי סוטה בכדי לבודקה עם תאורה היא מפני חורבן בית המקדש. וכאסר לעילוי איסור עדה לעולם, ונמצא שהוא אוסרה על עצמו איסור עולם. ולכן צריך להיזהר שלא לקנה לה אף שלא בפני עדים. אם עשה כן, ימהר וימחול על כינויו קודם שתסתתר, כמו שמבואר בגמרא לקמן בדף חפי עמוד א', לגבי מחילת הבעל לאחר שנסתרה. ונשאלת השאלה, מדוע הזהיר רבי חנינא רק מפני שחושש לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה? הרי גם לשיטת רבי יהושע יש להזהיר שלא יקנה אדם בזמן הזה בפני עדים שמא תסתתר בפני עדים. ובזמן הזה אין לנו מי סוטה לבודקה. תרצים האחרונים של רבי יהושע. לא צריך להיזהר מלקנה לה, מפני שכשמקנה לה בעדים נזהרת ביותר מלהסתתר. מה שאין כן כשמקנה לה בינו לבינה, אינה נזהרת ויש לה חשש שתסתתר. או תירוץ, שאם נסתרה לאחר שקינה לה כדין, אכן ראוי לה שתאסר, ולא צריך לתקן בשביל זה כלום. ורבי חנינא מה שהזהיר זה מפני שאין ההלכה כרבי יוסי ברבי יהודה, ואם נסתרה לאחר כינוי שלא בעדים על פי הדין, הרי היא מותרת. רק לחומרה, חוששים לדברי רבי יוסי ברבי יהודה, נמצא שהאישה תיאסר עליו שלא כדין. והמאירי כותב, כיוון שבזמן הזה אין לנו מי סוטה לבדוק את האישה, ראוי לאדם שלא יקנה לאשתו אלא במקום פריצות מרובה. ואף שלא בפני עדים, ראוי להיזהר בכך, מפני שהיו קצת חכמים סוברים שאף כינוי בלא עדים מועיל. ואין ראוי לו להכניס עצמו בכך, אבל מכל מקום, אם עשה כן, אינה נאסרת, כי כינוי בלא עדים אינו כלום. משמע מדברי המאירי, שפירש את דברי רבי חנינא רק לחומרה בעלמא ולא לאיסור. הרמב״ם בלחוץ אותה פרק א' הלכה א' פוסק כמו רבי יהושע שצריך שני עדים הן לכינוי והן לסתירה, והוא לא מזכיר כלל לדינו של רבי חנינא. אבל בלחוץ אישות ברמב״ם פרק כ"ד הלכה חפי הוא פוסק שאם קינה לה בינו לבינה ונסתרה הרי היא נאסרת. כעת מביאה הגמרא מאמר מריש לקיש שממנו משמע שסבר כדעת רבי יוסי ברבי יהודה. אומרת הגמרא מריש לקיש, מהו לשון כינוי שכתבה התורה באדם המטרה באשתו שלא תסתר עם אחרים, ולשון הפסוק ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו. הוא מבאר שזה על שם שהעזרה זו הינה דבר המטיל קינה וכעס בינה לבין אחרים. מדייק את הגמרא על מה כסבר, מכאן שסובר יש לה כשהכינוי אוסר אף על פי עצמו ולא צריך להביא עדים שקינה לה, כדעתו של רבי יוסי ברבי יהודה. ולכן כאשר מקנה לה בינו לבינה, כולה אלמה לא ידע דמקני לה. שאר כל האנשים לא יודעים כלל שקינה לה. ואמרי, מהי דקמה? דקה בדלה, מהו הדבר שלפנינו שפלונית בודלת מאיתנו, כלומר מה הראה עכשיו שלכן היא מתרחקת מהאנשים, ואת ולמאב ותקינה בעדה ויבואו לכעס ומריבה יחד עמה. המלכת חינוך כתב להוכיח מכאן שאם חושדת אשתו בזנות עם אנשים רבים, יכול לקנות ולומר לה אל תסתרי עם כל באי עולם, שאם לא כן מדוע גורם קנתה? הלא רק מאותו האיש שקינה לה היא מתבדלת, ועם שאר האנשים הרי מתנהגת כהרגלה. אבל המאירי כותב במפורש שלא מועיל לקנה, אלא אם כן מפרש את שמות האנשים. מרוח ממרום מחמת גזירת המקום. ודאי שאין איסור בכינוי. ועל כוחך הוא שהוא סובר שרשות הוא אפילו חובה לקנה. שואלים המפרשים, הפסוק ועבר עליו רוח קינה ממנו נדרש הקדוש ברוך הוא מכריז בגלוי על עובר העבירה, נאמר, על איש המקנה ולא על האישה שעברה על העבירה בסתר, אלא צריך לבאר על פי המבואר לעיל בדף ב' עמוד א' שאין מזווגים לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו. אם כן, גם הבעל חטא. ועל ידי שסתתה אשתו, מתפרסם גם מה שהוא עבר בסתר. לכן רומזת התורה את הדבר בדבריה על האיש. אומרת הגמרא ריש לקיש אמר, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, שנאמר בתחילת פרשת סוטה בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ב', איש איש כי תסתה אשתו, ודורשים תשתה כתיב בשין ימנית מלשון שטות, שמתוך השטות באה האישה לחטא. מלשון הגמרא שאומרת ריש לקיש אמר משמע שבא לחלוק על המאמר הקודם. והביאור הוא שריש לקיש סובר שכיוון שחטא אדם, בא על ידי רוח שטות וללא דעת הרי הוא כאנוס, ואין הקדוש ברוך הוא מפרסם חטאו. והשפת אמת מפרש שסובר ריש לקיש שאותו רוח שטות שבא על האישה הוא שעובר אחר כך אל הבעל והוא גורם לו לקנה ולהכריז. ובזה נחלקו שרבי מאיר סבר שההכרזה נגרמת על ידי רוח טהרה, ואילו ריש לקיש סבר שזה על ידי רוח טומאה מצד השטן. והרשש מפרש שריש לקיש בא לפרש את הנאמר ועבר עליו רוח קינה לרוח שטות, וסובר שאסור לקנה. ולמרות שריש לקיש היה אמורה, הוא יכול לחלוק על תנה בדבר אגדה, כי אין בזה נפקמין על ההלכה. רש"י על התורה שם בספר במדבר פרק ה' פסוק י"ב מביא את המדרש תנחומה, שאין המנאפים נואפים עד שתיכנס בהם רוח שטות. והמהרש"א כאן אחר שהביא אף הוא ממדרש שלמדו מאמר זה מהכתוב בספר משלי פרק ו' פסוק ל"ב, נואף אישה חסר לב, הוא כותב המהרש"א שעם לשון הגמרא כאן משמע שבכל עבירה יש לומר כך, שהרוח הרעה מטעה ומשתה את החוטא מדרך הישר. עוד פירוש, מהלשון של ריש לקיש, אלא אם כן נכנס בו, לומדים שאין היצר מסית לאדם לעבור, אלא לאחר שיתעורר האדם בעצמו לעבור. וזה אומרו שאין האדם בא לידי חטא, אלא אם כן הכניס לעצמו קודם לכן רוח שטות וכוונה לחטא. המהרש"א מבאר את הלימוד שאם הייתה הכוונה לנטייה מהדרך, היה לו לכתות כי תיטה או כי תסתה בסמך. כיוון שאמר תסתה בשין, על כוחך שזה שין ימנית, שזה לשון שטות. והשפת אמת כתב שכיוון שאין ניקוד בתורה ניתן לפרש כפשוטו, תשתה כתיב. וברבים מהמפרשים נשמע שרוח השטות עניינו הוא הפך השכל והחוכמה. כך כותב המהר"ל, כי השכל לא תמצא בו חטא. ועכשיו הגמרא חוזרת לדין של נאמנות עד אחד המעיד על טומאה, ודנה הגמרא בטעם שנאמן בזה. אף שההלכה כדעת רבנן שאין דורשים טעם עד אקרא, מכל מקום בדבר שהוא תמיה גדולה מבררת הגמרא את טעם הכתוב. אומרת הגמרא תנא דבי רבי ישמעאל, שנה התנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, מפני מה האמין התורה עד אחד בסוטה להעיד שהיא נטמאה? מפני שיש רגליים ושורש לדבר לומר שנטמאה. שמסתבר לומר כן שהרי קינה לה בעלה מאדם זה, ואף על פי שיתרה בה עברה ונסתרה עמו. ועל כן כשעד אחד מעידה שהיא טמאה, נסתבר לומר שאינו משקר אלא אמתו. ובטעם נאמנות עד אחד בסוטה, מסביר התשבץ באריכות בטעם הפסול של עד אחד, והוא מסיק שאין בזה חשש משקר, אלא שחוששים לחשש רחוק שמה הוא מעיד בשקר על ידי ששחרו אותו אחרים. כיוון שזה חשש רחוק, נאמן לחייב אותו עד אחד שבועה, וכן נאמן בייסורים. הוא כותב שלפיכך גם נאמן עד אחד בסוטה שיש רגליים לדבר. שאילו היה בעד אחד חשש שהוא קרוב לשקר, לא היינו מאמינים לזה העד אף כשיש רגליים לדבר, אלא מכיוון שיש בו רק חשש רחוק של שקר, נאמן הוא כשיש רגליים לדבר. יש מחלוקת בין רש"י והרמב״ם, האם סברת רגליים לדבר נאמרה רק כשמעיד על טומאה שהראה בסתירה זו שיש עליה שני עדים, או שנאמן גם על טומאה שאחר סתירה. אבל לדעת שניהם, אינו נאמן רק כשמעיד שזינתה עם איש זה שכינה לבעלה. ובביור עניין רגליים לדבר, כותבים התוספות לקמן בדף כוח עמוד א', דיבור המתחיל אינו דין, שאין פירושו שיש סברה לומר שנטמאה יותר מהצד שלא נטמאה. אלא הפירוש בזה, שעל ידי הסתירה, שאחר הכינוי, נהיה הדבר ספק השקול, וכמו ספק אם נגע בשרת שהסתירה לבדה, אילולי הסברה הזו אינה עושה שום ספק, שלא נחשדו על הריות. ורק מפני שכינה לה קודם לכן, יש רגליים לדבר לומר, שיש כאן ספק תומה, ועל ספק תומה נאמן עד אחד להכריע. והקרן אורה מוסיף, שוודאי בכל ספק לא יהיה נאמן עד אחד, ודווקא בסוטה שכבר קודם עדות העד, מיד כשנסתרה אחר הכינוי, עשתה בה התורה ספק כוודאי ואסורה מעיקר הדין לבעלה, עד שתשתה והתברר שתאוראי. על כן נאמן בעד אחד לאוסרה לגמרי. כעת מקשה הגמרא על דברי רבי ישמעאל, שטעם נאמנות עד אחד זה מחמת הכינוי שקדם לו. אמר לרב פאפה לאביי, ואקי כתיב הכינוי, בתר סתירה ותומה הוא דכתיבה. הרי כינוי שנכתב בתורה, זה אחרי מעשה הסתירה שנכנסה לבית הסתר עם אותו פלוני, ועידות התומה. כי הרי נאמר בספר במדבר פרק אי פסוק י' ג' בפרשת סוטה, ונסתרה והיא נטמעה, ועד אין בה. ורק במקרא שאחריו נאמר, ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו. ומשמע, שהעד מעיד על התומה עוד קודם הכינוי. הרי שגם בלי כינוי נאמן עד אחד בתומה, שכן נאמנות עד אחד בתומה, לומדים מהמילים ועד אין בה. וזה קודם הכינוי. מתרץ את הגמרא, אמר לי, השיב לו אביי, שאומנם הפסוק הזה נכתב אחר הסתירה ואחרי אגדת העדות, אבל נאמר ועבר עליו רוח, ופירושו הוא כבר עבר. שעוד לפני שנסתרה ונטמעה, כבר עבר עליו רוח קינה. אם כן, מה שהאמינה התורה לעד אחד, זה דווקא באופן שקדם הכינוי לסתירה. בקשה הגמרא אלא מעטה, אם כדבריך שלשון ועבר פירושו שכבר עבר, אם כן במאמר הכתוב בתנאי שיתנה משה, רבינו עם בני גד ובני ראובן שעם רצונם לקבל נחלה בעבר הירדן עליהם לעבור את הירדן עם ישראל ולהשתתף במלחמה. כאן נאמר בספר במדבר פרק לב פסוק חף א', ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם עד הורישו את אויביו מפניו. אחי נמי, האם גם שם תפרש שכבר עברו את הירדן? הרי את התנאי הזה אמרו משה קודם שעברו את הירדן. על כוחך שהמילה ועבר פירושו לשון עתיד. והיה פשוט לגמרא שאין הפירוש בפסוק הזה שכבר עבר, שהרי משה רבינו עומד ומצווה אותם לעבור. אלא באה הגמרא לשאול מדוע נכתב כאן ועבר שמשמעו הוא שכבר עבר. מדרצת הגמרא אתם שם בפסוק של תנאי בני גד ובני ראובן, שונה פירוש ועבר. שכן, מי דכתיב ממה שנאמר שם בספר במדבר פרק לב פסוק חב ב' ונכבשה הארץ לפני השם ואחר תשובו, משמע דלאבא, אכן, המילה ועבר פירושו לאבא, שהרי אומר להם, משה, אחר תשובו, והיינו אחר שיעברו את הירדן, מוכח מגוף דבריו, שבאמת עדיין לא עברו, ואחרי שיעברו ישובו. אלא אחר כאן בפרשת סוטה, איסל כדאי תך כדכתיבי, אם יעלה על דעתך לפרש כפי סדר שכתובים הפסוקים, שבעבר עליו רוח קינה, אינו אלא בת ארתומה וסתירה, זה היה רק אחרי התומה והסתירה, ומשמעו זה לשון עתיד, נשאלת השאלה אחר שכבר נסתרה האישה, נכנסה לבית הסתר עם אותו פלוני, כינוי למה לי? שהכינוי הוא הלא התראה שלא תסתר עם אותו פלוני. ואם כבר נסתרה, לשם מה יש לו לקנות? על כוחך שהפסוק ועבר עליו רוח קינה מתפרש שכבר עבר עליו לפני הסתירה והתומה, רוח קינה וקינה לה. אז בתחילת התירוץ נתנה הגמרא טעם מדוע בדברי משה רבינו לבני גד מתפרשת המילה ועבר ללשון עתיד. ואם כן מובן שבעלמה בכל מקום ועבר משמעותו לשון עבר שכבר עבר. ושוב לא הייתה צריכה הגמרא ליתן טעם בסוטה שאי אפשר לפרש בלשון עתיד. שהרי בלא זה, כל פעם שמופיעה המילה ועבר, פירושו שכבר עבר. אלא מתברר מתירוץ הגמרא שלשון ועבר מתפרש גם בלשון סיפור דברים לשעבר וגם על העתיד. ובכל מקום צריך לפרשו לפי עניינו. ולכן הוא צריכה הגמרא לבאר בשני הכתובים מדוע לפרש לשעבר לגבי קנאה, ומדוע לפרש לאבא לגבי תנאי בני גד ובני ראובן אצל משה רבינו. אומרת הגמרא תנא דבי רבי ישמעאל, שנה תנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, אין אדם מקנה לאשתו, אלא אם כן נכנסה בו רוח ממרום הגורמת לו לקנות לה. ודבר זה למידים אנו ממה שנאמר בספר במדבר, פרק אי פסוק י' בפרשת סוטה, ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו. מבררת הגמרא מהי רוח, איזו רוח זו, מביאה הגמרא שנחלקו בדבר בישיבתו של רבשי. רבנן אמרי, בני הישיבה אמרו, רוח תומה הבאה לו על ידי השטן להחתיאו שיקנית ויצייר את אשתו, היא זו שגורמת לבעל לקנה. כי הם סברו כמו מנדה אמר שסובר שאסור לו לאדם שיקנה לאשתו. אילו רבשי אמר, רוח טהרה של שנאת הפריצות היא הגורמת לו לבעל לקנות. והכוונה למלאכים שמצאנו שנקראו רוחות, ככתוב בתהילים קד, עושה מלאכיו רוחות, והם מעוררים את המקנה לבוא לידי טהרה זו כדי שלא תבוא אשתו לידי פריצות. ומביאה הגמרא סיוע לדעתו של רבשי. אומרת הגמרא ומסתברה, מסתבר לומר כמן דאמר רוח טהרה. דתניא, שנינו בברייתא, נאמר בפסוק וקינא את אשתו, הרי זה רשות שלא בא כתוב לחייבו בכינוי, אלא שאם רואה אדם את אשתו פרוצה במעשיה ורוצה להטרות בה שלא תסתר עם אותו פלוני, רשאי. אלו הם דברי רבי ישמעאל. והוא צריך הכתוב להתיר זאת מפני האיסור של לא תסנה את אחיך בלבביך, האמור בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ז'. זה בא להודיע שבאופן זה הוא לא צריך לחוש לפסוק הזה ורשאי לקנות לה, כך אומר המאירי. ממשיכה הגמרא ואומרת רבי עקיבא אומר, דברי הכתוב חובה הם. דהיינו שכיוון שרואה אדם את אשתו נסתרת עם אחרים, חייב לקנות לה. ומבארת הגמרא את ההוכחה שהרוח ששורה על הבעל באותו זמן זה רוח טהרה. היא אמרת בישלמה, אם תאמר כשיטתו של רבשי שהרוח שאמר תנא דבי רבי ישמעאל שנכנסת לאדם כדי שיקנה, היא רוח טהרה שפיר. אז נכונים ומובנים דברי הברייתא שרשאי האדם לקנות, ולרבי עקיבא גם חובה לקנות. אלא היא אמרת אם תאמר כדעת רבנן בני הישיבה שהרוח שגורמת לאדם לקנות לאשתו זה רוח טומאה, נשאלת השאלה וכי רשות וחובה לעיול אלי איניש רוח טומאה בנפשי? וכי אפשר לומר שרשות או חובה לאדם שיכניס רוח טומאה בעצמו? וכיצד אם כן אמרו התנאים שהכינוי הוא רשות וחובה? אלא על כוחך, רוח הקינה רוח טהרי, ונחלקו האם חייב האדם לקנות או שרשות היא בידו. זאת אומרת שהוכחת הגמרא הייתה שוודאי תנא דבי רבי ישמעאל סבר שהרוח היא רוח טהרה, שהרי מצאנו שרבי ישמעאל סובר שרשות לקנות וברוח טומאה, אי אפשר לומר שיש רשות. מה שהזכירו את דעת רבי עקיבא זה לרב חדמילתא, שלדעתו חובה לקנות כל שכן שזו רוח טהרה. עכשיו מביאה הגמרא את הברייתא שבה מובאת מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא האם הכינוי זו רשות או חובה. וכמו כן הם נחלקו בעוד מקומות האם כוונת התורה לחובה או לרשות. הראשונים דנו כיצד יהיו תרי"ג מצוות לדעת רבי ישמעאל אחרי שלדעתו שלוש מצוות אלו אינם חובה, וממילא נחסרים המצוות הללו ממניין התרי"ג. אומרת הגמרא, גוף הניגש לגוף המחלוקת, נאמר בתורה וקינה את אשתו, הרי זו רשות, אלו הם דברי רבי ישמעאל, ורבי עקיבא אומר, חובה. ואומר המאירי שמשמע שגם לרבי ישמעאל הכינוי הוא מצווה מדברי חכמים, רק שאינו מצווה מהתורה. מחלוקת נוספת היא, בדין תומת כהנים לקרוביהם, שנאסרו הכהנים להתאמה למת, אבל הותרו להתאמה לקרוביהם. ונחלקו בזה. בפסוק בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ג' נאמר, ולאחותו הבתולה, לה, התאמה. משמעותו, רשות שהתירה התורה לכהן להתאמה לקרוביו, אם הוא רוצה בכך. אלו הם דברי רבי ישמעאל, ורבי עקיבא אומר, הרי זה חובה, התורה מצווה את הכהן להתאמה לה. והחילוק עם בין אם זה מצווה או רשות, אם זה מצווה הרי הוא נחשב לעוסק במצווה בשעה שמטפל בקרוביו, וכן שיתאמו בעל כוחו אם אינו רוצה. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל לה, התאמה. מחלוקת נוספת שנחלקו ברבי עקיבא ורבי ישמעאל לגבי עבד כנעני שאמרה התורה בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק מ"ו, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם בהם תעבודו. משמעות הפסוק היא רשות שאת הגויים משאר האומות שלא מארץ ישראל אנו רשאים לקיימם ולעבוד בהם, אבל גם מותר לאדון לשחרר את עבדו ולא לעבוד בו עוד. אלו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, הרי זה חובה לעבוד בהם לעולם שאסור לשחרר עבד כנעני. כמו שאומר שמואל במסכת גיטין דף למתחת עמוד א', המשחרר עבדו עובר בעשה. כך גם פוסק הרמב״ם בספר המצוות. שואלת הגמרא, אמר לרב פאפה לאביי ואמרי לה, ויש אומרים ששאל זאת רב משרשיה לרבה, לימה האם נאמר שרבי ישמעאל ורבי עקיבא בכל התורה כולה אחי פליגי, בכל הציוויים שבתורה נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל, דמר אמר רשות ומר אמר חובה, שרבי ישמעאל אמר שזה רשות לקיים את המצוות ורבי עקיבא אמר שזו חובה, ואיך ייתכן לומר כן? הרי אם כך אין לך מצוות עשה שהיא חובה לדעתו של רבי ישמעאל. והמאירי כותב שאין הכוונה בשאלה של הגמרא שבכל מצוות עשה ממש לשיטתו של רבי ישמעאל זה יהיה רשות, אלא הפירוש בכל המקראות שאפשר לפרשם בתורת רשות ובתורת חובה, כעין וגאל את ממכר אחיו, אמור בספר ויקרא פרק חפי פסוק חפי. מתרצת הגמרא, אמר לי, הישיב רבה לרב משרשיה או אביה לרב פאפה? לא כך הוא, בכל מצוות התורה גם דעת רבי ישמעאל שהם חובה, רק אחה בדינים אילו בלבד בקראי פליג נחלקו במשמעות הכתובים, וכפי שמבארת הגמרא. ובאמת מבארת כעת הגמרא כיצד נחלקו בדרשות הכתובים. המחלוקת הראשונה שנחלקו, לעניין סוטה, נאמר בתורה וקינה את אשתו, רשות, אלו הם דברי רבי ישמעאל. דהיינו שהבעל מקנה לאשתו כשהוא רואה בה מעשה פריצות, רשות לקנו ולא חובה. ואילו רבי עקיבא אמר חובה, מבארת הגמרא מה הייתה עמד רבי ישמעאל, שאמר שבקינה את אשתו זה רשות. אומרת הגמרא, סבר לה כי אתנה, הוא סובר כמו אתנה בברייתא הבאה. נתניה שנינו בברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, כלפי אחר שאמרה התורה בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י"ז, לא תשנא את אחיך בלבביך, והוזרנו בזה שלא להביא את עצמנו לידי שנאה ותגר, יכול אני לומר שאף בחגון זו, אישה סוטה, גם כן הוזרנו שלא לעורר עם המדנים, ואדם שרואה את אשתו עוברת על דת יהודית ונסתרת עם שכניה, לא יקנה לה. תלמוד לומר, אומרת התורה בפרשת סוטה בספר במדבר פרק אי פסוק י"ד, ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו, שרשאי אדם לקנות לאשתו ואין לו לחוש לאיסור לא תסנה. ומבואר, שלולי שהתירה התורה לקנות היה אסור לקנות. ולפיכך סבר רבי ישמעאל במקרא זה שמשמעותו היא לרשות ולא לחובה, מפני שיש צורך לתורה להתיר את הדבר הזה. אבל בכל התורה כולה שאין צורך להתיר, מודה רבי ישמעאל שדברי התורה ודאי לחובה באו. ורבי עקיבא סובר, אמנם נצרח הכתוב ללמד שמותר לקנות, אבל כינוי אחרין הכתיב. בהמשך הכתוב נאמר כינוי אחר, ולשון הפסוק הוא ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא לא נטמעה. אז הכינוי שנאמר בהמשך הפסוק הוא לא בא אלא כדי ללמד שיש מצווה בדבר, שחובה על האדם לקנות לאשתו כשרואה אותה מזנה. ובבאר הגולה באבן העזר סוף סימן קע"ח הוא מפרש פירוש מחודש של רבי עקיבא למידים מן התורה שני כינויים. בראשונה אין מצווה בכינוי וזו רק רשות או אפילו איסור לקנה, אבל אחרי שכינה לה פעם אחת ורואה שהיא ממשיכה בדרכיה, על זה נכתב בתורה, הכינוי השני, שהוא חובה. שואלים האחרונים, כיצד ייתכן לשיטתו של רבי ישמעאל לומר, שהיה עולה על דעתנו לומר שיאסר על הבעל לקנה לאשתו בגלל חשש שנאה, והרי יש מצוות הוכחה, בכל הרואה דבר עבירה בחברו, ושם לא חוששים לשנאה. התשובה היא, שהרי במסכת הירחין דף ט"ז עמוד ב' למדו מהכתוב, ולא תישא עליו חטא, שלא יביישנו ברבים בעת שמוכיחו. ועל כן, כאן שרוצה להשקוטה ובא לקנות לה בפני עדים, אין בזה מצווה תוכיח תוכיח, אלא עד הרבה, אסור משום לא תשנא את אחיך. עוד קושייה ממה שנאמר במסכת פסחים דף קי"ג עמוד ב', אדם שרואה דבר ערווה בחברו, מצווה לסנותו. התשובה היא שזה דווקא ברואה דבר ערווה ממש, אבל לא פריצות באלמה. שואלת עכשיו הגמרא ורבי ישמעאל, כיצד יבאר את כפילות הכינוי בתורה? ואירת הגמרא, אי דיד באי למכתב, כיוון שרצתה התורה לכתוב והיא נטמעה, ואחר כך והיא לא נטמעה, וזה בא ללמד שאף על פי שספק הוא בידינו אם נטמעה, אם לאו אסורה היא מספק לבעלה, לכך חזרה התורה לדברים, וכתיב נמי ונאמר גם כן וכינה את אשתו פעם שנייה. אף על פי שיכלה התורה לכתוב ועבר עליו רוח כינה וכינה את אשתו והיא נטמעה או לא נטמעה, ולא היה צורך לכפול את התיבות וכינה את אשתו, בכל זאת חזרה התורה על המילים וכינה את אשתו. למה? לחדתנא דבי רבי ישמעאל, כמו ששנה התנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל הסובר, שדרך התורה לחזור ולשנות את האמור לצורך דבר אחר, המתחדש בכפילות הפסוק. לתנא דבי רבי ישמעאל, שנה חכם מבית מדרשו של רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנית כולה פעם שנייה, לא נשנית אלא אפילו בשביל דבר אחד שנתחדש בה, ואף שאין צריך את כל המקראות בפעם השנייה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל לא נשנית, מדוע לא אומרים שכאשר ניתן לדרוש מכל האיתור, דורשים את כל מה שנשנה, ורק כאשר אין הסבר לכפילות, אומרים שנכתב בשביל דבר אחד שנתחדש בו, כשם שמצאנו לגבי דבר הנלמד בקל וחומר. מתרץ הקרן הורה, שכאן אין סברה לומר שהתורה כתבה זאת בשביל חובה, שהרי ללא לימוד מן התורה היה אסור לקנות, ומסתבר שבה התורה להורות היתר בלבד, ולכן אומרים שלא נשנית הפרשה, אלא בשביל דבר אחד שנתחדש בה. והשפת אמת מתרץ שבאופנים שיש איתור לשון בתורה, אומרים שבמקום שיכולים לדרוש דורשים, אבל כאן שיש איפוי לשון, אין אומרים כך, וכאין דיברה תורה בלשון בני אדם. מביאה עכשיו הגמרא את המחלוקת השנייה שנחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל. נאמר לגבי כהן אדיוט שמותר לו להתאמה לשיבת קרוביו, כתוב גם לגבי אחותו הבתולה, לה, התאמה. אז אומר רבי ישמעאל, רשות. דברי רבי ישמעאל, דהיינו שהכהן כשחס וחלילה נפטרה אחותו, מותר לו להתאמה לה, אבל זה לא חובה. אילו רבי עקיבא חולק ואומר שזו חובה. מבאר את הגמרא מה התאמה דרבי ישמעאל, מה טעמו של רבי ישמעאל שאומר שזה רק רשות. איידי, כיוון דכתיב, נאמר בספר ויקרא פרק כ"א פסוק א', אמור על הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יתאמה בעמיו, דהיינו שאסרה התורה על הכהנים להתאמות למתים, איצטרך אלה מכתב, הייתה צריכה התורה לכתוב שם בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ג', לה, התאמה, להתיר להם לכהנים להתאמות לקרוביהם, ולפיכך סברה בישמעאל במקרא זה שמשמעותו הוא לרשות ולא לחובה, מפני שיש צורך לתורה להתיר את הדבר הזה. שואלת הגמרא ורבי עקיבא שסובר שבה כתוב להורות חובה להתאמה לקרובים, הרי הפסוק נצרך כדי להתיר לכהנים את התאומה בקרובים. מבארת הגמרא, מקיים לשארו נפקא, נאמר בתורה לפני הפסוק לה התאמה, נאמר שם לנפש לא התאמה בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו וגומר. אחר כך כתוב אל אחותו הבתולה לה התאמה. ואם כן אנו למדים כבר מהמקרא הראשון, היתר להתאמה לקרובים. אם כן נשאלת השאלה לשיטתו של רבי עקיבא, לה התאמה למה לי? למה הייתה צריכה התורה להוסיף את המילים לה התאמה? אלא ודאי שבאה התורה להורות שחובה על הכהן להתאמה לקרוביו שמתו. ורבי ישמעאל דורש מאיתור הכתובים, לה, אם מתה אחותו מתאמה, ואין מתאמה לאיבריה, שאם היא מוקת שכין ואיבריה נופלים בחייה, אסור לו להתאמה להם. כך מסביר הרשי, על פי אמור במסכת חולין דף קוף חפחת עמוד ב', שאיבר מן החי מתאמה כאיבר מן המת. אבל תוספות הראש כותב שמבואר במסכת נזיר דף מגימל עמוד ב', שאף במתה, אם יש לפניו רק איברים ממנה, אסור לו להתאמה להם. אלא אם יש לפניו גולגולת או שדרה, או רוב איברים מגופתה. שואלת הגמרא בדף ג' עמוד ב', כאן במסכת סוטה, ורבי עקיבא, כיצד לומדו מילה איתמה שחובה הוא? הרי הפסוק הזה נצרך למעט תומה לאיברים, דהיינו שכהן אסור לו להיתמה לאיברים של אחותו, החיה או המתה, שנשרו ממנה. מבארת הגמרא, אם כן, לשיטתו של רבי עקיבא, אם כן שבא הפסוק רק בכדי למעט תומה לאיברים ולא ללמד חובה, לכתוב רחמנה לה ולשתוק, שיהיה כתוב לנפש לא יתאמה בעמיו כי אם לשארו וגומר, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו לה, היינו שלאחותו יתאמה לה לגופה השלם, ובזה די לנו כדי ללמוד שאינו נתמה כי אם לה כשאיש לימה ולא לאבריה. אבל המילה יתאמה שהמשיך הכתוב למה לי, אלא שמה מינה מאיתור הכתוב של המילה יתאמה, משמע שחובה על הכהן להתאמה לקרובה, וזה לא רק רשות. שואלת הגמרא ורבי ישמעאל, כיצד יבארו את הטעם שכתבה התורה איתמה? לכאורה זו מילה מיותרת. מבארת הגמרא לשיטתו של רבי ישמעאל, איידי דכתב לה, כיוון שכתבה התורה את המילה לה, ללמד איסור טומאה לאיברים, כתב נמי כותבת התורה גם את המילה איתמה, שהיא המשך הדברים, ואף על פי שאין בה צורך. וכתבה זאת התורה לחדתני דבי רבי ישמעאל. לתנא דבי רבי ישמעאל שנה, התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנית כולה פעם שנייה בתורה, לא נשנית אלא אפילו בשביל דבר אחד שנתחדש בה, ואף שאין צריך את כל המקרא בפעם השנייה. ולכן המילה איתמה, למרות שהיא מיותרת, היות וכתבו אותה כדי לחדש שהכהן מתאמה לכל הגופה ולא רק לאיברים שנשרו מן הגופה, וזאת למדנו מהמילה לה, לכן המילה איתמה גם כן נכתבת. נשאלת השאלה, לפי מסקנת הגמרא לרבי ישמעאל, לא נכתב לה איתמה כדי להתיר לכהן להתאמה לקרובה, ולא רק כדי ללמד שאינו מתאמה לאיבריה. אם כן, מדוע אמרה הגמרא לאל בדף ג' עמוד א', איידי דכתיב לנפש לא יתאמה בעמיו, מתוך שהוא כתב את המילים לנפש לא יתאמה בעמיו, לכן הוא כתב לה יתאמה. ולא משמע שחזרה הגמרא מכך, כיוון שלא כתוב בגמרא, אלא. וצריך להסביר שמאמר הגמרא, שאמרה איצטרך אלה מכתב לה יתאמה, שצריכים את המילים לה יתאמה, זה לא בדווקא לפסוק הזה, אלא כוונתה של הגמרא שצריכים פסוק וגילוי מיוחד בתורה כדי להתיר תומת קרובים, ולכן סובר רבי ישמעאל שלא באה התורה להורות בזה חובה אלא רק רשות. עכשיו אומרת הגמרא, המחלוקת השלישית שנחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל אם זו חובה או רשות, זה לגבי עבדים כנעניים. נאמר בתורה, ספר ויקרא, פרק כ"ה, פסוק מ"ו, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, לרשת אחוזה לעולם בהם תעבודו, ואחריכם בני ישראל איש באחיו, לא תרדה בו בפרך. אז לעולם בהם תעבודו בעבדים הכנעניים, רשות, אלו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר חובה. מבארת הגמרא מה הייתה מדי רבי ישמעאל. מסבירה הגמרא, איידי, כיוון דכתיב נאמר בספר דברים פרק כ' פסוק י' ז' לגבי שיבת האומות שהיו בארץ ישראל בעת כיבוש הארץ, החיטי והגרגשי והאמורי והכנעני והפריזי והחיבי והיבוסי, רק מערי העמים האלה אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה שחייבים לאורגם ואסור לקיימם לעבדים. אז איצטריך נמי למכתב. הייתה צריכה התורה גם לכתוב לעולם בהם תעבודו, כדי למשרי אחד מכל שאר האומות שבא על הכנענית והוליד ממנה בן שאתה רשאי לקיימו ולקנותו לעבד. מפני שבעובד כוכבים הבן מתייחס אחר האב, וכיוון שהאב אינו מהשיבה אומות, לא חל על הבן האיסור של לא תחיה כל נשמה. לפיכך סבר רבי ישמעאל במקרא זה שמשמעותו היא לרשות ולא לחובה, מפני שיש צורך לתורה להתיר את הדבר הזה. וצריך לדעת שכל שיבת האומות נקראו על שם כנען. כך אומר פה רשי, ובפירושו לתורה, בספר שמות פרק י"ג פסוק ה' כותב רשי, אל ארץ הכנעני וכולי, כל שבעה גויים במשמע שכולם בכלל כנעני הם. ואחת ממשפחת כנען הייתה שלא נקרא לשם אלא כנעני. אז מה הגמרא כאן משמע שבין שבעה אומות הרוצה למכור עצמו לישראל להיות לו לעבד אסור לקיימו? ואף שעל ידי העבדות מתחייב העבד במצוות ומקבל עליו לפרוש מעבודה זרה. מקשה מזה הפני יהושע במסכת גיטין דף ממהי עמוד א' על דברי הרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים פרק י' הלכה ו', שעובד כוכבים המקבל עליו שבע מצוות בני נוח, הרי הוא גר תושב ומותר להניחו, לדור בינינו. ומשמע מהפסוק שהרמב״ם מביא שם שהוא מדבר גם בנוכרים מבני השבעה אומות, אם כן קשה מסוגייתנו שמבואר שאסור לקנות מהם עבדים, אף על פי שהעבד מתחייב במצוות כאישה. תרץ הפני יהושע שיש לחלק בנוכרי הבא לקבל על עצמו עול מצוות מרצונו, לבין עבד שאינו מתכוון לשם מצווה אלא נמכר לשם עבדות, ועיקר כוונתו היא לצורך פרנסתו, שעל זה נאמר כאן בגמרא שאסור לקיימו. מביאה הגמרא ראיה שבן אישה כנענית מותר לקיימו עם אביו ומשאר האומות. אומרת הגמרא דתניא, נאמר בברייתא במסכת יבמות דף עין ח' עמוד ב', וכן במסכת קידושין דף סמך זין עמוד ב', מניין לאחד מן האומות שבחוץ על הארץ שבא לכנענית והוליד ממנה בן שאתה רשאי לקיימו ולקנותו בעבד? תלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק כ"ה פסוקים מ"ד מ"ה, ועבדך ועמתך אשר יהיו לך מאת הגויים אשר סביבותיכם, סביבותיכם הכוונה סביבות ארציכם, שאינם מבני שבעה אומות שבארציכם, מהם תקנו עבד ועמה, וגם מבני התושבים הגרים עמכם, הכוונה וגם מבניהם של אלו שבאו ממקום אחר ונתיישבו בארץ והתחתנו עם בנות אומות הארץ, מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארציכם. הרי לנו שרשאים לקנות עבד שנולד לאב משאר האומות, למרות שאימו כנענית. ולכאורה קשה, שהרי רבי ישמעאל ביאר שהפסוק לעולם בהם תעבוד הוא נצרך כדי ללמד דבר זה. אז מה הביאו ראיה מהברייתא לומדת דין זה מהפסוק וגם מבני התושבים מהם תקנו? אלא שהביאור שהביאו את הברייתא כדי להוכיח שצריך לימוד מהפסוק שעובד כוכבים מתייחס אחרי האב. אמנם רבי ישמעאל למד את הדין הזה מפסוק אחר, אבל את הברייתא הביאו כדי להוכיח שצריך לימוד מהפסוק שעובד כוכבים מתייחס אחריו. ועוד תירוץ שמה שאמרה הגמרא, שצריך לכתוב גם לעולם בהם תעבודו, אין הכוונה דווקא למקרא הזה. וכפי שאכן במסקנה מבואר שלא ממקרא זה לומד רבי ישמעאל שבאומות הולכים אחר הזכר, אלא כוונת הגמרא שצריכים פסוק כדי להתיר לקיימו. ולכן סבר רבי ישמעאל שלא בא כתוב לאורות חובה. ועוד הסבר, כפי שמביא התורת קנאות, שבאה ואמינה הבינה הגמרא שלמידים זאת משני פסוקים יחד, שאילו רק מהפסוק מהם תקנו, לא היינו שומעים שמותר להחזיקו ברשותו, שהיינו אומרים שדווקא מי שאינו כנעני לא מצדה ולא מצדה הם, רשאים להחזיקו, אבל מי שאימו כנענית מותר רק לקנותו כדי למוכרו לנוכרי, אבל אסור להחזיקו אצלו כדי שלא ילמד ממעשיו. כמו שאמרה התורה, למען אשר לא ילמדו אתכם, לעשות ככל תועבותם. לכן צריך את הפסוק לעולם בהם תעבודו, שמותר לעבוד בו ולהשאירו ברשותו. אבל המסקנה, לדברי הכל, הם עדים זאת מהפסוק מהם תקנו, כיוון שסתם קניין עומד לקיום, ואילו הפסוק לעולם בהם תעבודו, בא לדין אחר. ממשיכה הברייתא, יכול שמא נאמר שאף הכנעני שבא על אישה אחת מן שאר האומות, והוליד ממנה בן שאתה רשאי לקיים את הבן ולקנותו בעבד, כיוון שאימו אינה מהשיבה אומות, תלמוד לומר, אמר בפסוק וגם מבני התושבים הגרים ממכם, מהם תקנו, וממשפחתם אשר ממכם אשר הולידו בארציכם, שדווקא מן בני התושבים הנולדים בארציכם, והיינו שאביהם אינו כנעני ובא לארץ ישראל ישא אישה ונולדו לו ממנה בנים בארץ, מהם אתה רשאי לקנות כיוון שהולכים אחר האב, ולא מן הגרים בארציכם שהגיעו לגור בארץ אחר שנולדו בחוץ לארץ, לאב כנעני שנשא אישה מבנות שאר האומות שבחוץ לארץ, ובאו הבנים לגור כאן בארץ אביהם. כי דרך אישה להיות במקומה ודרך האיש לגלות ולצאת מארצו. אומרת התורה שמותר לקחת לעבדים דווקא מבני התושבים הנולדים בארציכם, היינו בנים שנולדו בארץ, לאב שהוא תושב. פירוש הדבר שנתיישב כאן ממקום אחר, ואם כן, האב הוא משאר האומות והאם היא מהשיבה האומות שבארץ ישראל. התירה זאת התורה כיוון שהולכים אחר האב. אבל את הגרים בארציכם היינו אותם בנים המגיעים לארץ לגור בארץ אביהם, אותם מסרה תורה לקיים, שאותם שנולדו בחוץ לארץ הרי שאימותיהם משאר אומות ואביהם הוא כנעני שגלה מארץ לשם הוא נשאה. בוודאי מסתבר שלא באה תורה לאסור כל גר המגיע לארץ, כי אם אותם הנולדים לבני שבעה אומות בחוץ לארץ. כך פירושו של רש"י במסכת יבמות דף ע"ח עמוד ב'. בערת הגמרא ידעת רבי עקיבא, ורבי עקיבא כיצד הוא לומד שבה כתוב לעולם בהם תעבוד ולומר שחובה להשתעבד בעבד כנעני ועלו נצרח הכתוב כדי ללמדנו שהולכים אחר האב לעניין קביעת האומה של הבן. והערת הגמרא דין זה שהבן מתייחס אחרי אביו ממהם תקנו נפקה. הוא לומד את זה מהמילים מהם תקנו כמבואר בברייתא, ואם כן המילים לעולם בהם תעבוד ולמה לי, אלא ודאי שבא לאורות חובה, שיש חובה להעביד את העבדים הכנעניים. שואלת הגמרא ורבי ישמעאל, מה דורש הוא מהכתוב לעולם בהם תעבודו, עלו שהבן מתייחס אחר אביו למידים אנו כבר מהמילים מהם תקנו. והערת הגמרא שיש לדרוש בהם רשאים אתם להשתעבד ולא באחיכם תעבדו עבודת עבד. ולפיכך לא ניתן ללמוד מפסוק זה שיש חובה לעבוד בהם. ורבי עקיבא סובר שדין זה שלא להשתעבד כך באחיכם מסיפה דקרא נפקא. שכן בסוף הפסוק נכתב במפורש ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך. ואם כן המילים לעולם בהם תעבוד הוא מיותר וזה בא ללמדנו שחובה היא. שואלת הגמרא ורבי ישמעאל, כיצד יבאר את הטעם שכתבה התורה לעולם בהם תעבודו? מבארת הגמרא, איידי כיוון דכתיב בסוף הפסוק ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך? ללמדנו שאסור להשתעבד בישראל עבודת עבד. לכן כתיב נמי נאמר גם לעולם בהם תעבודו, שעבד כנעני מותר להשתעבד. ואף על פי שלא היה צורך לתורה לכתוב זאת, כתבה זאת התורה בכפילות לחדתה נדבי רבי ישמעאל, שסובר שדרך התורה לחזור ולשנות את האמור לצורך דבר אחד המתחדש בכפילות של הפסוק. דתנא דבי רבי ישמעאל, שנה התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה כבר ונשנית כולה פעם שנייה, לא נשנית אלא אפילו בשביל דבר אחד שנתחדש בה, ואף שאין צריך את כל המקרא בפעם השנייה. שואלים המפרשים, בפסוק הזה של עולם בהם תעבודו לא נתחדש כלום, שהדין שבאומות הולכים אחרי האב למעידים מהמילים בהם תקנו, ושאסור להשתבד בישראל עבודת עבד לומדים מהמילים באחיכם בני ישראל, איש באחיו לא תרדה בו בפרך, וגם לתנא דבי רבי ישמעאל, לא מצאנו רק שהוסיף הכתוב כמה תיבות, אגב דבר שנתחדש, אבל לא שתכתוב התורה דין שלם שאין בו צורך. תרץ המנחת סוטה זה כאין מה שאמרו במסכת קידושין דף דלת עמוד ב' שדבר שאפשר ללומדו בקל וחומר, תרח הכתוב וכתבו, גם כאן, למרות שלומדים מהדיוק בהם ולא באחיכם, חזר הכתוב וכתבו בפירוש ובאחיכם, לא תרדה בפרם. רואי ורבותיי, החי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף ג' ממסכת סוטה עם 5 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה לומדים מהמילים תסתה אשתו? שאלה שנייה, ועבר עליו רוח נאמר בפסוק, איזה רוח זו? שאלה שלישית, אילו ג' פסוקים לרבי ישמעאל הם רשות ולרבי עקיבא חובה? שאלה רביעית, במה תלה תלמוד הירושלמי את מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא בכינוי? התשובה נמצאת בתוספות. השאלה האחרונה, מדוע נכתב הוקינה השני בפסוק? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה. את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, את זין במרחשוון תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה, את דף ג' ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, טוב בחשוון תשע"ו, י"ז בחשוון תשע"ו, ונלמד שני דפים, כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים, נלמד את דפים ד' ו-A ממסכת סוטה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, הורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיתא ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות בעוד 14 שעות בחגיגת סיום מסכת נזיר כאן ברדיו כל חי. 20:00 הערב, תזיין בחשוון תשע"ו, חגיגת סיום של מסכת נזיר כאן ברדיו כל חי. גדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. להשתמע.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.